שבת שלום וברך לכם, למאזינים כולם ולכל עם ישראל.
שבח שמו, כבוד הרב, הנה אנחנו כבר בהילה של, של החג, בהילו של החג לקראת חודש סיוון, שבת מברכים סיוון, וכמובן מתן תורתנו והימים האלה של ימי חודש אייר של התעלות. אנחנו נפתח בשאלה בעניין לימוד הזוהר, שאלה שחוזרת על עצמה, שאלו אותנו כבר כמה אנשים, מעלת לימוד הזוהר ואיך ינהגו נשים שרוצות לקרוא בזוהר.
בוודאי שלימוד הזוהר הוא קדוש, נורא, עצום ונשגב מאוד מאוד מאוד. אבל חבל, חבל, חבל שדורנו דור יתום, שלא תמיד יודעים מה קודם למה. לא שחלילה יש העדפה, הזוהר הוא בשיא העדפה. אבל אם האדם לא יודע הלכות, אם האדם לא מתפלל תפילה שלמה, או במקום זה הוא חושב שהוא יקרא איזה דף או שני דפים של זוהר, ובזה הוא מקיים את היהדות שלו, זו טעות. יש לנו היום כל כך הרבה מבצעים, נשמת קול חי, שיר השירים, יש שם את שירת הבריאה, שכולם קדושים ועצומים, חלילה שלא ישמע נדנות של איזה ביקורת או זלזול. אבל רבותיי, זה, כל זה נעשה אחר כך. בתחילה אנחנו חייבים לדעת הלכות בסיסיות שכל יהודי פוגש בהם ביום יום. אחרי שאני אלמד את ההלכות ואשתלם במה שאני צריך לדעת, אם זה נטילת ידיים של בוקר, אם זה ברכות השחר, אם זה הלכות תפילה, ולהתפלל כהוגן בזמן קריאת שמע, והזמן של התפילה, וזמני התפילות, אחרי זה האדם רוצה להוסיף את אותם פרפראות, שזה דומה לאיזה כתר מלוכה ששמים אחרי שיש את כל בגדי הפאר, זה מתאים. אבל כשאדם עדיין אין לו בגדים, בבגדיו קרועים, או חלילה בלי בגדים לגמרי, הוא שם כתר על הראש עם יהלומים, זה נשמע דבר מאוד מאוד מוזר. אז נכון שאפשר ללמוד זוהר, וטוב ללמוד זוהר, וזה, אני חוזר לעצם השאלה, וללמוד כל יום כמה דקות זוהר, יש בזה מעלה, אבל לדעת שהעיקר, העיקרים לדעת את ההלכה. וזה הדבר שהכי הכי נחוץ לנו בדורנו זה בעיקר. תודה רבה.
תודה, חזק וברוך לכבוד הרב. אנחנו כבר עם שאלת מאזינה, מאזינה מצפת, שלום לגברת.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. רציתי לשאול שאלה לגבי ריבית קצוצה. אני קניתי דירה לפני מספר שנים, ובמקרה רציתי לבדוק בסכום מסוים, רציתי לבדוק עוד כמה נותר לי לשלם, וראיתי שעל פי החוזה יש טעות.
משכנתה את מתכוונת?
זהו, עכשיו זה לא במשכנתה, זה באופן פרטי מאדם ירא שמיים עם חוזה עם עורך דין. ומדי חודש אני משלמת לו סכום מסוים עד שאני מסיימת. עכשיו בחוזה מסתבר שיוצא לי לשלם איזה כמעט 15,000 דולר יותר. התקשרתי לבעל הדירה ואמרתי לו שמצאתי שם טעות, אז הוא אמר באמת, הוא בדק וזה, הוא אמר נכון. באותו לילה, הוא אמר שצריך לבדוק את זה עם עורך דין, ובאותו לילה הוא לא ישן, ולמחרת הוא מתקשר ואומר שבאמת הוא בדק את זה, אבל נזכר שהעורך דין אמר באותו יום בעל פה, מאחר ואני לא משלמת בבת אחת את כל הסכום, וזה רק לאורך שנים, אז נשלם קצת יותר, וזה יצא עוד בערך עוד 15,000 דולר. השאלה אם זה נכון לעשות את זה, אם זה לא ריבית קצוצה, אם ומה עליי לעשות?
מה שאתם צריכים לעשות, חייבים לעשות ביניכם שטר מיוחד של היתר עסקה, מה שתקנו רבותינו, שכאשר אדם לוקח מחברו כסף, מעשה זה לווה ומלווה, וכאן זה קצת, יש דמיון בזה, ובהלכות ריבית הן הלכות מרובות מאוד. מה שאת צריכה לעשות זה צריך להתייעץ עם רב מומחה, תלמיד חכם גדול בערכם, שיסדר לכם היתר עסקה. אני מקווה שזה לא מאוחר, כיוון שכבר שילמתם. אני מתאר לי שלא שילמתם את כל מלוא הסכום, אבל
עדיין לא הכל, אבל הרוב.
אבל לגבי היתרה, שכאן לא ניתקל בבעיה חמורה של ריבית, אז אפשר למצוא דרך של היתר עסקה שבאמצעותה יהיה אפשר לעשות, אבל צריך שיהיה מישהו שבקי גם בדיני הקניינים. למה? כי ייתכן מאוד שכרגע זה מאוחר, כיוון שהעסקה בוצעה והתחילה כבר, יצאה לדרך. מה שצריך לעשות, למצוא איזה רעיון הלכתי, שכאילו אנחנו, או שאת מוכרת כעת מחדש את הדירה אליו, והסכום שנשאר, עושים עליו את היתר עסקה, עושים קניין מיוחד, שטר מחירה מיוחד או קניין מיוחד, ואז אפשר יהיה לעשות את זה דרך יותר עסקה, ואז הכל יבוא על מקומו בשלום, ולא תתקלו לא את ולא הוא באיסור של ריבית שהוא איסור חמור מאוד. אז מה שצריך כעת לעשות, לפנות לרב פוסק או רב שבקי בתחום הריבית, והוא ינחה אתכם. תודה רבה.
תודה רבה, אכן, כבוד הרב, דבר באקטואליה בפרשתנו בנושא של ריבית, וישר כוח, חזק וברוך. אנחנו עם מאזין מאלעד, שלום לך, אהרון.
שלום וברכה.
שלום, שבת שלום.
שלום, כבוד הרב, ושבת שלום.
שבת שלום וברך.
שאלתי לגבי הנושא שכרגע דיברו אותך מאזינה לגבי ריבית. אני מחזיק גמח, גמח כספים.
כן.
ואני נותן לאנשים כפי צורכם, אבל יש במקרה ספציפי בן אדם אחד תמיד הוא מחזיר לי את ההלוואה ואומר לי עכשיו אין עוד 10 שקל תרומה לגמח.
כן.
האם זה נחשב כריבית?
הגמח הזה זה גמח פרטי, או שאתה זה כספים של הקדש, או כספים שאתה ייעדת אותם לגמח, או שזה כספים שאנשים תורמים או מפקידים בגמח? רצית לדעת, פשוט לדעת אם זה פרטי או ציבורי, זה כל העניין.
אז אני אומר לרב, הכספים האלה מכספי מעשר שאני מפריש.
יפה לך. מעשר זה נחשב צדקה. אז זה גמח צדקה, זה נקרא כספי ציבור. מותר לך לקחת תרומות עבור ההוצאות השוטפות של רישומים, פנקסים וכל מיני דברים כאלה, אין בזה שום איסור. מבחינה זו, בפרט שזה סכום סמלי, זה לא סכום מי יודע מה, לא נותנים לך סכומים גדולים או אחוזי ריבית כמו שנהוגים בשוק,
אלא
נותנים לך תרומה, אתה מותר לך, תרשום בספרים שקיבלת תרומה מאדם פלוני, כך וכך, תחת השם תרומה, ואז הכל יהיה בסדר. תבורך.
תודה רבה, תודה לאהרון הרב, וזה שזה בא בסמיכות להחזרת הכסף, אולי כאן לעשות הפרדה.
תרומה, מפורש בהלכה, שמי שלווה מגמח, והגמח זה קופה ציבורית, הוא רוצה אחר כך לתרום לגמח הזה, כי הוא רואה את החשיבות של הגמח, והוא נותן את זה בתור תרומה, מותר לקחת את זה בתור תרומה, אין איסור.
תודה רבה, חזק וברוך לרב, ואנחנו נפנה לשאלת מאזין מאשדוד. אילן, שלום לך.
שלום, שוריים טובים, כבוד הרב, ושבת
שלום. שלום, שבת שלום.
שתי שאלות בבקשה קצרות. אחד זה תיקון חצות, האם עדיף לעשות אותו בחצות הלילה או באשמורת הבוקר?
עדיין חצות לילה, הוספה שעה אחת קודם. זו השעה שהקדוש ברוך הוא בוכה על חורבן בית המקדש. זו השעה שרחל אמנו צועקת, כל ברמה נשמע. כל הזריזים מקדימים למצוות.
אוקיי, ושאלה שנייה, יש תפילה של רבי חיים יוסף בשם הרשש ליהי רצון.
מה חיים יוסף?
חיים יוסף שכתב מבוסס על תפילת הרשע, יהי רצון כזה של...
אני לא מכיר את זה, אם יש תפילת הרשע שם, אני לא יודע אם אתה מתכוון על זה או לא, בעל פה אני לא יכול להגיד לך.
כן
אני יכול לומר לך...
אלוהים התחתונים זה לפנות...
מה שכן אני יכול לומר לך, שבשידורים המסודרים, המקובלים שנמצאים בשוק, יש סידורים שהביאו את תפילת הרשע של חצות, זו תפילה מוסמכת. יש את זה גם, יש ספר שנקרא ספר חיי הרשע, שם מובא התפילה שלו. ספר האמת ליעקב, לרבי יעקב שאלתיאל ניניו, שם מובאת התפילה. ספר לשון חכמים לרבנו יוסף חיים, שם מובאת התפילה. שם הקטע מפורסם מאוד. הסקט, הבית תוראה את השכינה הקדושה, הסקט ושמע תחנוני שאלתה, הלא מצער היא לגודל חסדיך וכו'. שם תפילה מאוד מרגשת, שהרשש חיבר לומר, לעורר את אהבת השכינה בחצות הלילה. תבורך.
תודה רבה לאילן, אנחנו עם מאזינה בירושלים, אסתר, שלום לגברת.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
יש לי שני שאלות אליך. אני קיבלתי סכום כסף מנזקי גוף של תאונת דרכים שעשיתי, האם אני צריכה להסר ממנו? אני רק אציין שיש לי ילדים שלומדים את תלמודי תורה.
זה לא קשור. כל כסף של פיצויים פטור ממעשר. קצבאות ילדים, כספי פנסיה, כספי של פיצויים פטורים ממעשר, כי זה לא בכלל רווחים. מה שהיה במעשר כספים זה רק רווחים נטו. אבל דברים כאלה הניתנים כדי לחסות נזקים, לחסות הוצאות, פטורות ממעשר.
תודה לאסתר מירושלים. אנחנו עם מאזין נוסף, דקל מיישוב ביתר אלית. שלום לדקל.
שלום לכבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
קודם כל מתחיל לכבוד אכסניה, רציתי להודות לרב על התוכנית, ושהרב מחכים אותנו מדי שבת, מדי שבוע בשבוע.
יהי רצון שלא תצא תקלה מתחת ידינו, לעולם.
אמן, אמן, אמן. כבוד הרב, בשביל שאלה אחת בקצרה, יש לנו כל שנה, כפי שידוע, בימי חג השבועות, בליל חג השבועות, אז החידה אומר שאין מנהגנו לקרוא משניות.
נכון.
ואני יודע שיש מקומות, כבוד הרב, שכל שנה שואלים אותי מחדש, אני אברך בסך הכל. ויש, כפי שידוע, את הסיפור הידוע עם הבית יוסף,
כן.
בליל שבועות, דווקא בלימוד משניות.
נכון, נכון.
לא לשאול את כבוד הרב, ללמוד משניות זה...
אני אסביר לך את הרקע של הדברים.
כן,
הרב. קטונתי מלחבות דעה, אבל אסביר לך את הרקע ואת הדעות השונות כאן בעניין. במקור, בקריאי מועד המקורי, שנתפס בליבורנו, סודר שם משניות. והמשניות של כל השישה סדרי משנה, משנה בתחילה, משנה בסוף, דוגמה מה שעשו בתנך. והמשניות האלה מסודרות, ואפילו יש להם שם כינוי, משניות קריאי מועד. אז כולם יודעים שבמה מדובר. וכך היה מנהג באמת בהרבה מארצות המזרח, ואפילו חלק מארצות אשכנז, שבלילה הזה היו לומדים את המשניות הללו. אלא מה? אז לא התגלו דברי רבנו ארי, כי תדע שעד לפני 150 שנה, אפילו 100 שנה, כתבי הארי המדויקים, כי אני השתמשתי גם במילה כתבי, כי הם היו רק כתבי יד, היו הדפסות של ספרים, ודאי שהיו, אבל לא המדויקים. היה ספר פרי עץ חיים, והיה ספר הכוונות, והיה ספר הגלגולים, אני משתמש במילה ספר, אבל לא שער הכוונות, ולא שער הגלגולים, שזה אורגינל מכתב יד של רבי חיים ויטל, כפי ששמע מרבנו הארי. עכשיו, רבנו הארי, האמת, הסתמך, יש לזה מקור עוד יותר קדום, בזוהר הקדוש בעצמו. הזוהר הקדוש, כשמדבר על לימוד הקבלה ולימוד הגמרא או המשנה, הוא אומר שזו, למה נקראת משנה? לשון משנה למלך, מספר 2. אז מי זה המספר 1? מי זה המלך? הוא אומר, זה תורת הקבלה. תורת הקבלה, תורת הזוהר, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אין בה לא מחלוקת, לא קושיות, ולא פלפולים, ולא דעות שונות, אלא הכל תורת אמת. מה היא עמוקה? היא קשה להשיג אותה, נכון. אבל יש חלקים שאפשר ששווים לכל נפש, יש אדם מהשורה יכול להבין אותם. אבל תורת הקבלה אין בה מחלוקות. לכן בזוהר אין מחלוקת. אבל בתורת הפשט יש, זה נקרא משנה. למה? אז רבי שמעון שם מנמק הכל, אין דברים שנעלמים סתם. תורת הקבלה נאמרה על ידי השכינה בעצמה, שדיברה מגרונו של רבי שמעון בר יוחאי. וגם משה רבנו, יש שם הקטעים שלו בראיה מהנה. אבל המשנה נאמרה על ידי ממתת צר הפנים, ושים לב, השם שלו ממתת, מתה כלפי חסד, מתה כלפי זה. פעם כך ופעם כך. ובממתת יש 6 אותיות, זה דברי רבי שמעון מה שאני אומר לך, ממתת תת, רש ובנון, זה השם שלו, כי אסור לכנות את שמו, וזה מורה על הסוגים השונים שיש במשנה, אסור ומותר, כשר ופסול, זכאי וחייב. יש גם תוספת של טמא וטהור, שהם 8, אבל למעשה הם עיקרם 6, שזה 3 זוגות. אז זה, כי פעם זה אסור, פעם זה מותר, במקרה כזה חייב, במקרה כזה פטור. וכן על זה הדרך, במקרה כזה טמא, במקרה כזה טהור. יש הבדלים דקים בהלכה, אבל יש בהלכה גם את הצד החיובי, גם את הצד השלילי, כי זו ההלכה. אז זה, כל זה יכול להיות בתוך המשניות. ולכן זה נקרא משנה למלך. עד כאן ההבדלים בין לימוד הפשט ללימוד הקבלה. לימוד הקבלה זה כולו נטו פרי, בלי שום קליפה, בלי שום תערובת זרה, בלי שום נדנודים, לא לימין ולא לשמאל, בלי ספקות, בלי קושיות, בלי תירוצים. אבל במשנה, בגמרא, יש הכל. בא זוהר ואומר שליל שבועות זוהר בשתי מקומות יש. יש את זה בהקדמת בראשית בדף ח', מקום שני בצדיק ג' בפרשת אמור, על הפסוק וספרת לך שבע שבתות שנים. שם אומר הזוהר הקדוש, שליל שבועות אז השכינה נקראת מלכה, כיוון שעברו ימי פסח ועברו ימי ספירת העומר, וספרנו עומר 49 יום, והגענו בלילה הזאת הקדושה, קידשנו ועשינו סעודה, ואנחנו כעת בבית הכנסת יושבים ללמוד תורה, השכינה מלכה יושבת על כיסא מלכות, ואנחנו מפארים אותה, מקשטים אותה בכל התכשיטים. 24 תכשיטי קלה זה 24 ספר של תנ"ך שאנחנו קוראים. אומר רבי שמעון, זה לא ראוי בלילה הזאת שהיא מלכה להכניס פתאום את המשנה, את המשנה, שאתה מכניס כעת קושיות ותירוצים. ולכן אומר רבנו הארי שאין ללמוד משניות כלל בלילה זה, ורבנו הארי מקפיד בליל שבועות, אני מדגיש ליל שבועות, ביום שבועות אפשר. ביום שבועות רוצים ללמוד גמרא, רוצים ללמוד משנה, רוצים ללמוד מה שרוצים אפשר. אבל דעת רבנו הארי, כפי דברי רבי שמעון בר יוחאי, בליל שבועות אין ללמוד משניות, ולכן לזה כיוון הרב חידה, ואחריו גם רבנו חיים פלאצ'י, החסד לאלפים, וכנ"ל רבנו יוסף חיים, ועוד ועוד ועוד, שבליל שבועות היו מדלגים את אמירת המשניות. יש לנו שאלה, כן, מרן ואנדרפולי של יוון, שגורש מביותו ילד בן 5 בגירוש ספרד, והגיעו ליוון בבית מדרשו של רבי שלמה אלקבץ, שם הם חנו חניית ביניים ועשו שם את הלימוד, נכון, למדו משניות, אבל זה מה שהיה להם ללמוד כנראה, או שכל מיני סיבות, אבל לא שזה פסול חס ושלום. בכל אופן, מי שרוצה ללכת דווקא על פי הקבלה, אז אנחנו אומרים לו, תקיים את דברי רבנו הארי במילואם, אל תלמד משניות, תלמד הלילה רק את הסדר שיש לנו בשבועות המסודר, כולל תרי"ג מצוות וכולל המדרשים וכולל גם הדרה רבה שהיא כולה סודות עמוקים ונפלאים ששייכים ללילה זאת. אחר כך ביום, אדם רוצה אחרי עלות השחר או במשך היום ללמוד משניות, ללמוד גמרא, אז אין שום התנגדות גם מצד הקבלה. ומי שלומד משניות באותה לילה, אנחנו לא אומרים לו לא ללמוד, מניחים אותו בשלו. גם הרבה פעמים אנחנו רואים צעירים שיושבים, פותחים גמרא ולומדים, אז אנחנו לא אומרים להם שום מילה, מניחים אותם בשלהם, כי הם לא עושים שום איסור. זה רק מי שרוצה לנהוג לפי הקבלה ולפי דעת רבנו הארי ודעת רבי שמעון בר יוחאי, אז באמת יפה יעשה שימנע באותה לילה מלימוד משנה ומלימוד גמרא. תודה רבה.
תודה רבה, תודה לשואל מביתר, ואנחנו עם עוד מאזין מהמרכז. שלום לך יוסי.
שלום, שבת שלום לרב.
שלום, שבת שלום וברך.
רציתי לשאול, מה עליי לעשות אם לפני שאני נכנס לתפילה, אני יודע מראש שיכול להיות מצב שאני אצטרך לתת באמצע התפילה, האם לא להיכנס בכלל או להיכנס ולהשלים אחר כך?
אתה בהחלט ייכנס מתי שאתה יכול להיכנס, ואם תצטרך לצאת אתה תצא. רק השאלה באיזה קטעים מותר לך להפסיק, זו שאלה הלכתית אחרת. למשל בברכות קריאת שמע, שם אסור להפסיק, אז כדאי שתשתדל שתאמר אותם ברצף, וברצף אני מקבל תפילת שחרית, אז ממילא גם העמידה שכולה תהיה ברצף, באמצע העמידה לא לצאת. אבל אחר כך בשאר החלקים, אם הוצרכת כי אתה בתפקיד או יש לך איזו משימה חשובה מאוד שלא סובלת דיחוי או דבר דחוף מאוד, אז אתה יכול לצאת.
תודה ליוסי, חזק וברוך לרב. ואנחנו עם מאזין מהדרום. שלום לך מר שמעון.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול, בערב שבת אחד שמגיע לבית הכנסת ויש שם תפילה של פלגה מנחה, אומרים שם ברכות השם וברך, האם הוא יכול לענות ברכות השם ואחרי זה יכול להתפעם מנחה?
דעת מרן הבית יוסף, לא. כיוון שהיה נהוג בזמנם לקבל שבת בעניית ברכו, כי עיקר קבלת שבת הייתה שהחזן עומד לפני הערבית, אומר ברכו את השם וברך, כולם אומרים ברוך השם וברך לעולם ועד, ובזה מקבלים את השבת. יש מהפוסקים האחרונים שכתבו, שאם הוא אומר בפירוש בדעתו שאין בדעתו לקבל את השבת, יכול. אבל עדיף לקיים דברי מרן השולחן ערוך, כפי שכתב, שלא לענות על ברוך השם וברך לעולם ועד.
מה עם ברכו השני?
אותו דבר, הוא בא למלות את הברכו הראשון, למה תקנו אותו? על צד שאם אדם הפסיד את הבריחו, כך כתבו הראשונים, כך הביא מחזור ויטרי והביא ראשי על הגמרא ושאר הגאונים, שאם אדם הפסיד בערבית לשמוע בריחו לפני התפילה, אז הוא שומע עכשיו לפני הללו לשבח. אז זה אותו דבר, זה הולך על אותו משקל. גם רבנו ארי כתב שאם מי שהפסיד לקבל, הרי שם יש קבלת תוספת הרוח של שבת. תוספת נפש של שבת זה בבואי קלה. תוספת הרוח זה ברוך השם הברוח לעולם ועד. תוספת הנשמה ופרוס עלינו. אז אם הפסיד שם, יכול למלות את זה גם בסוף, בברכו האחרון. נמצא שיש לו גם כן מעמד שווה כמעט לברכו הראשון. תודה רבה.
תודה לשמעון מהדרום, וברשות הרב אנחנו נצא להתנחת על הפרסומות, בבקשה.
אתם מאזינים לרשת מורשת
105.1 104.8 FM
רשת מורשת, רדיו עם נשמה יהודית.
אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם.
לבקשת המאזינים ויחד עם כלל ישראל ממשיכים את המהפכה לבניית מקווה טהרה חדיש ומפואר על שם רבי שמעון בר יוחאי. תרומה אחת שלכם בסך 360 שקלים תירשם לנצח נצחים בבניית מקווה טהרה על שם רבי שמעון בר יוחאי. טהרת הבית בנשיאות הרב בן ציון מוצפי. תורמים, זוכים ובונים מקווה טהרה על שם רבי שמעון בר יוחאי.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
02-80-80-88
סדרת שיעוריו המאלפים של הרב יעקב יוסף זכר צדיק לברכה על כל חלקי השולחן ערוך במארז תקליטורים מיוחד. ועכשיו הפצה מיוחדת לזכרו ולעילוי נשמתו של הרב יעקב יוסף במחיר מיוחד. לפרטים והזמנות חייגו 02-99-62-772 והכניסו ברכה אל ביתכם 02-99-62-772.
אייפוד, אייפד, אייפון. מה ילדים באמת צריכים? אהבה. חדש בטלוויזיה, ערוץ מאיר, יהדות באהבה. בערוץ מאיר, הילדים שלכם יהנו מתכנים איכותיים, ערכיים ומעשירים, ובעיקר מהרבה אהבה. ערוץ מאיר תמיד חינם, בערוץ 96 בהוט. ערוץ מאיר, לילדים, לכם ולכל המשפחה. 96 בהוט, ערוץ מאיר, הערוץ שלך ליהדות.
התוכנית מוגשת בחסות קוקה קולה, המאחלת לכם שבת שמחה ומענה מכניסת השבת ועד צאתה. לא דומה, לא כמעט. קוקה קולה.
מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרשת מורשת של כל ישראל, בשידור חי, שידור ישיר עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה. שאלותיכם באמצעות טלפון רב קווי 025-3026-85. אנחנו חוזרים בשידור, והמאזינה שאיתנו, אתי מהמרכז, שלום לך.
שלום וברכה. רציתי בבקשה לשאול, יש לי תלמידה שהתקרבה והתחילה לשמור שבת, והמשפחה שלה עדיין לא. לגבי זה, נגיד, אם מדליקים את האור בשביל עצמה, או מזגן שמדליקים בבית בשבת, מותר לה ללמוד עם זה?
מותר לה לשבת בדירה, ולא תתכוון להנות, או שהם הדליקו. היא תשתדל לא לקרוא שם, באותו, לא להשתמש באותו אור, אלא באור אחר שהיה מודלק מלפני שבת, או על ידי שעון שבת. לגבי המזגן, אין שום בעיה שהיא יכולה להישאר בדירה, כי היא תתכוון לא להנות מהמזגן.
עוד דבר, משהו שמאוד קשה לה, זה אם יושבים ותנוחים בטלוויזיה. שמותר לה לראות את ה...
לראות ודאי שלא. זה נהנה ממלאכת שבת, ואסור להסתכל במסך במהלך כל השבת. אלא היא תיקח איזה ספר, תעיין באיזה ספר, תעשה לה איזה סדר משלה, או תלך אצל חברות טובות שתתחבר איתם, או תשב בחדר שלה ותקרא בספרים. זה הדרך הטובה ביותר. ברוכים תהיו.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם יוסי מירושלים. שלום לך יוסי.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, האם יש עניין וראוי לקחת ילדים למקווה כגון ביום שישי וכדומה?
זה נושא מאוד רגיש וגם עדין, תלוי מאיזה גיל. קודם כל, בגיל קטן ודאי שלא. אבל בגיל 9 שזה כבר גיל חינוך, זה רק באמא, אבא. בשום פנים באופן לא לשלוח ילדים לבד למקווה, ולא להפקיר את הדבר כזאת, כי לפעמים קורים דברים לא טובים, שאסור שיקרו. עכשיו, יש עניין ללכת למקווה, אם הילד רוצה או הילד מעוניין, והוא שמח בזה, יש בזה. טהרה, יש בזה, זה טוב לגדל אותו ולהרגיל אותו שיקבל טהרה. אבל לדחוף אותו לכך, או לעשות את זה בגיל צעיר יותר, קצת צריך זהירות, והרבה זהירות, ועדיף שלא. וגם אם הולכים, אני מדגיש שוב בהשגחת האב, שהאב לא יסיר את עיניו מהילד כל הזמן, כולל גם בבריכה שם, בעיקר בבריכה כשהוא יושב, שהם טובלים שם, יש כאלה שקצת משחקים, קצת זה, ילדים, אבל צריך להשגיע. תודה רבה.
כן, תודה לכבוד הרב. אנחנו עם חזקיה מטבריה, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
כבוד הרב, האם מותר לקטן פחות מגיל 13 לקרוא בתורה לציבור, ואפילו יכול להיות שהוא קורא יותר טוב מהבעל קורא?
מכתחילה לא. זה לא כבוד הציבור שקטן יקרא להם בתורה, אלא יחכה כשיגדל, יהיה בן 13 ומעלה, ואז יקרא בתורה.
ומה הדין אם הבעל קורא לא נמצא?
בעל קורא לא נמצא, אז מראש ידאגו שיהיה בעל קורא בית הכנסת שמתכנס להתפלל בשבת, חייב לסדר שיהיה שם קורא. מרן הבית יוסף ענה על השאלה הזאת ואמר, אם אין מי שקורא בתורה, יעלה העולה, יקח חומש לידו, יסתכל פסוק אחד בחומש מה הטעמים, ויקרא אותו בתוך הספר תורה. אחר כך יסתכל שוב בפסוק הבא, ויקרא אותו. ככה יעשו, אז האנשים זה קצת יעצבן אותם, אז בסוף סוף יתעוררו באמת לעשות סדר, שקריאה בתורה תהיה קריאה מכובדת על ידי תלמיד חכם, על ידי אדם מבוגר, בוגר, ומפני שיהיה כבוד הציבור, שיהיה כבוד הציבור לכבד את התורה. זו התורה שקיבלנו בהר סיני, זו תורה אחת שקיבלנו מהר סיני, אז למה לזלזל בה? אז כדאי, משתדלים, מחפשים בעל קורא טוב, אדם קורא בתורה כמו שצריך, שמדקדק נכון ועונה על כל הכללים ההלכתיים, ולא בדיעבד אלא הכל לכתחילה. מה גם שהקורא בתורה צריך להיות בקי בהלכות כתיבת ספר תורה, שאם חס ושלום יש שם איזה אות שיש בה פירוד או דיבוק, אז הוא צריך לדעת אם ספר תורה אפשר להמשיך לקרוא או צריכים להוציא ספר תורה אחר. ולא על כל דבר מוציאים ספר תורה אחר, זה ביזיון לספר תורה חלילה אם מורידים אותו, אם מפסיקים את הקריאה שלו, מוציאים אחר במקומו. אז כל זה צריך שיהיה אדם חכם, נבון, מכיר את ההלכות, ויודע אם השתנתה צורת האות או לא השתנתה צורת האות, וכן אם יש פירודים ודיבוקים, או ראש הלמד נכנס בתוך חלל החט, או חלל הרש, וזה הופך להיות כמוהה, ויש שאלות שצריך לשאול קטן, יש בזה המון הלכות. ולצערנו הדבר הזה מאוד מאוד פרוץ. היה מנהג בירושלים, שבכל בית הכנסת על הטבע היה שם מונח הספר לדוד אמת, זה ספר הלכות שכתב אותו הרב חידה. הספר הזה הוא סידר קיצור של כל ההלכות של ספר תורה, כמו שציינתי את האותיות החסרות והיתרות, הדיבוקים, על מה כן פוסלים, על מה לא פוסלים. בנוסף יש שם גם הלכות של עלייה לתורה, אם כהן אחר כהן עולה, לוי אחר לוי, ומה קורה אם הכהן כבר עלה, אם מותר לו לעלות מפטיר, מתי כן, מתי לא, מתי מורידים ספר תורה, מתי לא מורידים ספר תורה, סדר הקריאה, בהרבה הלכות בעייני הקריאה, אם הפסיקו במקומות לא נכונים. הספר מאוד יפה, מחולק לפרקים פרקים. כדאי מאוד להיות בקי בספר הזה, ואז כשאתה מכיר את הספר ויודע איפה כתוב מה, ואז אם נתקלים בשבת באיזה שאלה, מיד מעיינים שם ופוסקים ויודעים מה צריך לעשות. אז זה היה דבר ידוע. יש גם ספר החיים של רבנו חיים פלאצ'י, גם הוא בהלכות ספר תורה. יש גם האמת ליעקב, גם כן כתב, סליחה, ספר האמת ליעקב, שכתב אותו רבי יעקב ישראל, נובל השלמי ציבור, אלגזי, רבי יעקב ישראל אלגזי, כתב ספר האמת ליעקב. אבל ספר יותר ככה קל ונוח לעיון, זה הספר של הרב חידה לדוד אמת, ישנו היום בשוק, וכדאי מאוד ללמוד את ההלכות שם ולהיות בקי בזה כדי לדעת. אז לכן קורא בתורה צריך שיהיה גם בקי בהלכות של כתיבת ספר תורה, וכל שאר העניינים, גם לגבי עולים, מתי אומרים כך, ואם טעה בברכה, מה צריך לעשות, הוא צריך לפסוק את כל ההלכות האלה. לכן זה מתאים לאדם מבוגר. תודה רבה.
תודה רבה, חזק וברוך לבחור חזקיה, וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין מבית שען, שלום לך אברהם.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום, שלום.
שלום לכם, רציתי לשאול כבוד הרב. הניחו שניצלים בתבנית חד טעמית, ואת התבנית החד טעמית הניחו בתבנית ברזל והכניסו... מה כבוד הרב?
אני שומע. תבנית חד טעמית מאלומיניום.
כן, והניחו אותה...
שמו בתוכה שניצל בשרי.
כן, שניצל בשרי.
שניצל בשרי. והכניסו את זה לתוך תבנית שמה? של?
של התבנית של הברזל, של התנור.
איזה זה? חלבי, פרווה, מה זה התבנית?
פרווה.
סליחה?
התבנית פרווה, כבוד הרב.
פרווה, כן, אוקיי, נו ו...
סביב לשניצל הניחו שמה צ'יפס.
כן.
תבנית אדמה. השאלה, מה הדין של ה... צ'יפס הזה אם אדם אכל אותו, אם הוא בשרי או...
צ'יפס הזה מסתם הקלט עדים מתוך הפצר, העוף, השניצל, וגם נגע בסמוך אליו. אז בוודאי שמי שאוכל מהצ'יפס הזה, זה כן נקרא שזה בשרי, ובהחלט בפרט שזה היה באותו כלי. אם זה היה בכלי נפרד, היה מקום לדון מה דינו של זה. עכשיו אני רוצה להבין עוד פעם שלא יהיה טעות. הצ'יפס היה בתוך התבנית החד פעמית או בתבנית השנייה?
בתבנית השנייה מסביב לאלומיניום, כבוד הרב.
אחרת, אז זה אחרת, סליחה. אני חשדתי איך שאמרת, אמרתי לאיזה צורך אמרת לי בתוך תבנית שנייה. בתוך תבנית שנייה, אז גם הצ'יפס בדרך כלל, אלא השניצל היה יבש, נכון? לא היה עם רוטב, היה עם רוטב? מסתם משהו לא היה עם רוטב. אולי קצת רוטב כדי שלא ידבק, אבל זה היה מהגב, וכיימלן שאין סיר מעביר מגבו. כיוון שאין סיר מעביר מגבו, הצ'יפס הזה לא בשרי. אז הצ'יפס לא בשרי. כיוון שזה לא היה באותה תבנית שהיה השניצל נמצא בה. תודה.
תודה לשואל, אברהם מבית שאן, יישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין מירושלים, נועם, שלום לך.
הלו.
שלום.
שלום כבוד הרב.
כן, בבחבות.
רציתי כבוד הרב על הרב, על השידור, שהרב מחכים אותנו, שמערכת ימי הרב בטוב ושאתה בנעימים.
אמן, אמן, וכן לכל עם ישראל.
אמן, רציתי לשאול כבוד הרב בנוגע לפדיון נפש, רציתי לשאול הרב, פדיון נפש עושים רק לאדם שלא עלינו ולא על עם ישראל, יש לו חולי מסוים, או כי שמעתי הרב שאומרים שעושים זה גם לאדם שיש לו עיכובים וכדומה.
בני אדם ש?
יש לו עיכובים הרב, כגון ילדים וזיווג וכדומה, גם עושים...
לא ידעתי, מה שכן, הפדיון נפש העיקרי שסידר הרשש, גם הרב חידה כתב, מה שגם הרמב"ן נחמני גם כן כתב, פדיון נפש ועוד. בדרך כלל לחולה, או בלמה לחולה, מה עושה הפדיון? אז אם נסביר קודם כל מה עושה הפדיון, אז נתיר את הספקות שלנו. כשאדם חולה, הגמרא אומרת, לא עלינו, נפל למשכב, הפנקה שלו למעלה פתוח, ודנים במצבו, אם יחיה, או מה יהיה איתו, השם ישמור. ואז, הוא במצב של שאלה, אותו דבר אדם שנלכד בבית הסוהר, או אותו דבר אדם שמתרגשת עליו צרה, או להבדיל, ראש השנה מגיע, יום הכיפורים מגיע, אלה ימים שבהם אנחנו נכתבים ונחתמים בהם לחיים טובים ושלום. אלא מה? פותחים את הספרים ודנים במעשים שלנו. כל פעם שפותחים ספר של מישהו למעלה ודנים על מצבו, אז הוא זקוק לפדיון נפש. מה עושה הפדיון? כיוון שבטוח בטוח שהשטן בא עם איזה טענה ואיזה חס ושלום קטגוריה. ואסביר את זה קצת יותר בדברי רבנו ארי בשער מאמרי רשב"י, מביא רבנו ארי דברי הזוהר, שהזוהר אומר שידוע שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אז האותיות באו לפניו, כל אות אמרה, אני רוצה שתברא בי, אם נוח לך שתברא בי את העולם. אז התחילו בסדר הפוך, התחילו מאות תף. עוד דף בהתחלה, והיא ביקשה, אז בכל דחה אותה, שין, קוף, רש וכו'. שהגיע עוד פה, ביקשה עוד פה שעברה בה את העולם. אמר לה, למה? מה את מנמקת? אמרה לו, אני בי, יש פדיון, פדות, פדות שלח לעמו, ציווה לעולם בריתו, והפדיון בי. ואז הקדוש ברוך הוא ענה לה, ולא בראת העולם, בסוף בראת העולם בעוד בית, כידוע, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אומר רבנו הרי, מה זה פה פדיון? מה הפדיון עושה? כי זה דברי הזוהר. אומר רבנו הרי, שהנחש, השטן הוא נקרא נחש. הנחש כשהוא רוצה לתקוף, מה הוא עושה? הוא מסתובב והוא מעגל את גופו, הזנב בחוץ, וכל הגוף הולך סיבוב בתוך סיבוב, אחד בתוך השני, והראש נמצא למעלה, הוא מסתכל לצדדים והוא מחכה למצוא את הטרף ואת השעה הנכונה והרגע הנכון כדי לתקוף ולעקוץ, השם הצילנו. אז מה צריך לעשות? אומר, ואז הנחש שאתה רואה אותו הוא צורת עוד פה, והעוד פה שלנו היום בספר תורה היא לא הפה האורגינלית שהייתה לפני 500 שנה או 700 שנה ועוד ועוד ועוד. אפילו חתם סופר שהיה לפני פחות מ-200 שנה כותב שהיא הייתה פה לפופה, לפופה, פה בתוך פה. זה בדיוק צורת נחש עם הראש שלו בפנים, כך אומר רבנו ארי. ואז מה צריך לעשות? כדי להתפטר ממנו, נאמר הוא שם עין על איזה משהו, על איזה מישהו לתקוף אותו, צריך למצוא איזה סעיר לעזאזל, למצוא איזה פדיון, איזה דבר, זרוק לו, הוא יתעסק עם זה, בינתיים אתה בורח. אומר אותו דבר, האדם שנפתחים ספריו, שנפתחים ספריו מעיינים במעשיו ובסכנה, מפני שאי אפשר לדעת אם הוא יטרוף אותו או לא. הנחש הזה יקום עליו ויטרוף אותו. מה צריך לעשות? ייתן פדיון נפשו, כמו שאמר איוב, אור ועד אור וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. ייתן כופר נפש, ויומר פדעהו מרדת שחת, ויומר מצאתי כופר. אז זה הכופר, אז מתי זה? זה מתי שהאדם נמצא בסכנה. עכשיו אתה שואל אותי אם זה... אז מה קורה עם עיכוב של נישואין או עיכוב ילדים וכדומה? יכול להיות שזה גם יכול לעזור. אם זה לא יזיק, להזיק ודאי שזה לא מזיק. אין שום נזק לעשיית פדיון נפש, זה רק טוב. אז יכול להיות שיש צד שזה יעזור, על ידי שהוא יעשה פדיון, והפדיון הזה ישנה לו את מזלו למעלה, או לפי דברי הרשש מה עושה הפדיון, הפדיון פשוט מוריד לו צלם חדש. לדוגמה, לא עלינו, יש חולה שהוא חולה, מפני שהצלם הסתלק מעליו, אז הוא בסכנה, הוא חשוף לאותה מחלה או לאותו מצב שהוא נמצא בו. מה צריכים לעשות? למשוך לו צלם חדש מלמעלה. איך ממשיכים את הצלם החדש מלמעלה? אומר הרשש, על ידי פדיון. למה פדיון? כי פדיון נעשה בכסף. צלם יוצא, הגימטריה של צלם, צד ילמד מהם, זה 160, וכסף גם כן 160, כף סמך פה, עץ, עין צדי, גם כן 160. לוקחים 160 פרוטות, 160, כך אומר רבנו הרשש, לא יותר, 160 פרוטות, ונותנים, עושים את זה צדקה, והרב חידה סידר בספרו עבודת הקודש את הסוד הזה, כי יש חמש שמות קודש שהם אותו גימטריה, אתם יוצאים באותה גימטריה, שם הוויה זה 26, שם עדנות 65, שם אקי 21, אחר כך יש שם א' כ' ו' כ', הוא נקרא בפי המקובלים אקווה, בראשי תיבות את השמיים ואת הארץ, שהשם הזה מספרו 17. אחר כך יבוא שם אל, בסוד חסד אל כל היום, שהוא 31, סך כל השמות שהזכרתי, שהם חמש שמות, יוצא 160. וזה הסוד של הפדיון. אז נמצא שפדיון יכול לעזור. תודה רבה.
חזק וברוך לרב. הרב, כמובן שמי שזקוק לפדיון צריך גם מישהו שיהיה ראוי לעשות את הפדיון.
ודאי, לא כל אחד.
אז בדורם...
או שהוא יעשה לעצמו, ייקח 160 פרוטות וייתן, ויגיד, אני מתכוון על דעת רבנו הרשש, וייתן את זה לעניים. תודה רבה.
חזק וברוך, יישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם אביאל מאשדוד, שלום לך אביאל.
שלום כבוד הרב.
שלום.
כבוד הרב, שאלה. האם מותר לבן לשפץ את המצבה של אביו?
מה זה לשפץ?
למלות את הצבע של האותיות.
הבנתי, כן, בהחלט כן. אדרבה, זה מצווה על הבן יותר מכל אדם אחר. יש מצווה על הבן לדאוג לקבורתו של אביו, יש מצווה על הבן לדאוג להחזקת הקבר כמו שצריך, יש מצווה על הבן גם לדאוג שהמצבה תהיה ראויה ותהיה מצב טוב, ואם המצב שלה לא טוב וצריך לחדש אותה, עושים חידוש מצבה, בהחלט כן. אלא מה לא לעשות אותיות בולטות? אין בזה איסור, כל הבעיה באותיות בולטות, נסביר, זה אם השמו של הנפטר בולט, רבנו הרי כותב שלא לקרוא שמות על המצבות. אם השמות על המצבות שוקעות, אין בעיה לקרוא אותם. אבל אם השמות, אני מזכיר רק השם של הנפטר, השם של הנפטר או הנפטרת, בולט מעל המצבה, מי שקורא את זה מביא לידי שכחה, שכח את תלמודו. אז לכן משתדלים לא לעשות, אלה שיודעים את הדבר, לא לעשות אותיות בולטות. אבל אם זה באותו גובה של המצבה, אין שום בעיה.
תודה רבה, כבוד הרב.
תודה לאביאל, חזק וברוך. שאלה של מאזין מאפור, כבוד הרב, מדובר במאזין שהוא בן תורה והוא למעלה מ-20 שנה מדליק נרות ערב שבת, ערב שבת, והיום הוא רוצה...
מדליק
הוא
נרות למה?
לצדיקים, והוא פונה אלינו, מתבייש ושואל איך אפשר להתיר את זה, כי הוא שמע את דברי הרב בשיעורים
של... לא צריך התרת נדרים, יפסיק עם זה כבר היום, במקום זה יקרא פרק תהילים אחד, והכל יהיה מותר לו. אין שום עניין להדיק נרות לצדיקים, אני יודע שהיה במדינה מסוימת במזרח שככה נהגו, אבל אין לזה שום מקור, וזה סתם עיבוד ממון, וחבל על הכסף. גם הגאון רבן יוסף חיים בספרו שוט תורה לשמה כתב על זה, כתב על זה רבי יוסף משש, בספרו שוט מים חיים, כתב גם המחצית השקל והלכות לדקת הנר בשבת, כתב שכל תוספות נרות זה כל המוסיף גורע. יש לנו את נרות שבת נטו, לא מוסיפים עליהם עוד. כשאתה נכנס הביתה ואתה רואה נרות, 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 אתה מאבד את האפקט של המצווה של נרות שבת. אז לכן להפסיק עם זה, זה לא מצווה, אין מצווה ולא צריך התרה ושלא יחשוש. קרא פרק תהילים אחד היום, בזה הכל יהיה בסדר.
אמן ואמן, חזק וברוך, תודה. ואנחנו עם מאזינה מחיפה, שרה, שלום לגברת.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, שמעתי פעם שהרב אומר שרביעית מים מבטלת את הכוח של מי נטילה, של מי רחיצה. מים של נטילה של בוקר.
כן.
רציתי לשאול, אם שופכים לקערה רביעית מים לפני, האם זה גם מבטל? ואם אותו דבר במים אחרוני?
שאלה חכמה, אבל קשה לנו לפסוק חד משמעית להגיד שזה הועיל, כיוון שעיקר ההלכה זה מובא חוץ מכבודכם לגבי מרגליים, כך נפסק בשולחן ערוך, זה מעשה מקורו בגמרא, שאם קרה שאיזה ילד או זקן או כל מי שהוא היטיל מרגליים בבית הכנסת ואסור להתפלל כנגדם, מה אני עושה כדי שאני רוצה להתפלל או לברך? לוקח רביעית מים, שזה 86 גרם של מים, שופך על זה, זה מבטל. אז נמצא שבתחילה היה הדבר המתונף או המאוס, כמו נטילת ידיים של בוקר או מים אחרונים, ואחרי זה אני שפכתי על זה את המים. אבל שמראש היה מים ואני שפכתי, יכול להיות שהעליון, אפילו שיש לנו קיים עליהן תתאה גבר, אבל ייתכן מאוד שכיוון שחשבתי את זה כולו כמרגליים, או חשבתי אותו כולו כמנטילת ידיים, אז צריך אני כעת להוסיף עוד, אבל יש דרך אחרת לחסות את זה. לחסות את זה עם מגבת. זה א', ב', מים אחרונים זה לא דומה לזה, מותר לברך מול מים אחרונים, אבל זה לא כבוד, כיוון שאנחנו צריכים שהשולחן בשעת ברכת המזון יהיה נקי ומסודר, כיוון ששכינה נמצאת שם. לכן כתב הרב קו הישר לסלק משם את כל הכלים המתונפים, כל הכלים הריקים, ולדאוג שהשולחן יהיה נקי ומסודר בשעה שאני מברך ברכת המזון. אז זה כולל גם לסלק את המים האחרונים. זה כל העניין. תודה רבה.
כן, תודה לשרה מחיפה, יישר כוח לרב. ואנחנו עם מאזינה נוספת, שלום לגברת.
שלום, מדברת רוני כהן מהיישוב אלי בשומרון.
שלום, שלום, כן.
שלום לך הרב, בבקשה לפרט את זה כי...
מה?
כי אני... הרבה אנשים שומעים באלי את השאלה שלי, נתחייבתי שאני אגיד את השאלה. מה שקורה, אספנו מי גשמים של חודש אייר. מה הסגולה בו? ואם זה נשאר, אם זה טפטף בלילה ובבוקר שתינו, אם זה לא חס וחל, אסור לשתות מים שלא חוסו בלילה.
יפה. אז כך, האמת שאני לא בקיא בסגולות, אבל עודה ולא אבוש, זה מובא בספר בני ישכר. בני ישכר כתב שיש סגולה קדומה, שאם ירדים גשמים בחודש אייר, המים האלה מסוגלים לרפואה. למה? בגלל שאייר זה אני השם רופאיך, וזה מגשמים, וגם הרבה מהאחרונים כתבו שאף על פי שגשם, אחרי שאנחנו אומרים ברכנו, זה לא טוב, אבל עד ל"ג לעומר זה בסדר. ויש הוסיפו כל עוד וזה לא גורם נזקים לחקלאות ולצמחייה ולתבועה ולכל הצמחים, זה בסדר. אז עכשיו לעצם השאלה, המים האלה זה המקור, יש לנו מהספר בני ישכר, ייתכן שעוד ספרים כתבו את זה, אולי יותר קדומים, אין מושג. עכשיו לגבי מה זה היה מגולים, דווקא אם היו מגולים כל הלילה, אבל כאן היו מגולים בתוך הכלי, והגשם ממשיך לרדת עליהם, אז אין חשש כאן שמנחשים או בעלי חיים שתו מהם, לכן אפשר להשתמש בזה, ויש לנו ראיה לזה ממים שלנו של פסח. מים שלנו, אז כתוב שגם אם היו מגולים, כמו שהם היו לצורך מצווה, מותר להשתמש בהם. אז לכן גם במים האלה יהיה מותר להשתמש. חזקו ואמצו.
אשריהם ישראל, חזקו ואמצו.
שלום לכל תושבי אלי, בכל תושבי יהודה ושומרון.
אמן ואמן, נחזק אותם, את כל המתיישבים בכל רחבי ארץ ישראל. חזק וברוך, תודה לרב, ואנחנו ממש לפני סיום, כבוד הרב, נסיים בברכות.
כן, אנחנו שבת שמסיימת וחותמת את חומש ויקרא, וקוראים שתי פרשות בהר בחוקותיי. בחוקותיי כל יש גם מזוהר אומר יש הרבה נחמות בתוך התוכחות, יש נחמות שם, זכרתי את בריתי יעקב, בריתי יצחק, בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור. אומר הזוהר שגם אם חס ושלום ישראל ישכחו את ארץ ישראל ויהיו רבים וטובים שיגורו שם בחוץ לארץ וכל מיני משכנות שעננים, נשבחו יאמר להם, אתם שכחתם את ארץ ישראל, אני לא שוכח את ארץ ישראל, אני אחזיר אתכם אליה. אז זה נחמה גדולה מאוד שאנחנו עתידים לראות את כל עם ישראל באים עם ענני שמיה, כך גמרא אומר, ועם עננים סקשן עושים להם לכולם, והעננים מגיעים כולם לירושלים, ויהיה מקום, ירושלים תתרחב על כל ארץ ישראל, בית המקדש על כל ירושלים, וארץ ישראל על כל העולם. ומה יהיה עם כדור הארץ? רבי אליעזר כותב, פי שלוש ממה שהוא עכשיו, יגדל, יצמח כדור הארץ, כדי שיהיה מקום לכל היהודים, וגם לגויים שיהיו בחוץ, אז הם מסביב. אז יש מקום, בעזרת השם, נתפלל כולנו לגאולה השלמה, שבו תבוא בנחת ולא בצער, הקדוש ברוך הוא יוותר מעליכם ומעלינו על כל עמו ישראל, כל גזירות קשות ורעות, יגזור עליכם ועלינו גזירות טובות. שבת שלום והרבה הרבה